החלק הראשון זה ביום השמיני זה חנוכת המשכן והמזבח, והחלק השני זה נושא של מאכלות אסורות והמותרות. אנחנו נלמד ביחד קטע שקשור למאכלות האסורות. כתוב ככה, אני קורא תפרש ממתת, בניין זאת החיה אשר תאכלו, כתוב בהמשך, אני, בסוף הנושא הזה, כי אני השם המלא אתכם מארץ מצרים. אז בואו נראה כאן הסבר מאוד מאוד יסודי, תודה, הסבר מאוד יסודי של השפת אמת. הוא מביא מדרש. המדרש הזה בנוי על פסוק בחבקוק, שימו לב לפסוק, עמד וימודד ארץ. תסתכלו, ניקעתי לכם את הפסוק, עמד וימודד ארץ. אני אקריא את המדרש בפנים, כי הוא לא מצוטט כאן, מצוטט במקום אחר, בשפת אמת. אומר ככה, אומר המדרש, זה ילקוט, זה מדרש תנחומה. מהו עמד וימודד ארץ? בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לישראל, עמד ומדד את הארץ, ונתן התורה במדבר בפרסיה, וכיוון שלא קיבלו אומות העולם את התורה, כבר היה העולם חוזר למדידת מימיו, אילולי ישראל שקיבלו את התורה. נכון, בסדר, אבל הרעיון, מה הרעיון? מה המדרש הזה רוצה לומר? מה זה נקרא, אם לא היו מקבלים את התורה, אז מה היה קורה? הקדוש ברוך הוא חוזר למדידת מימיו. מה זה? מה, כן, אבל איך זה קשור למדידת מימיו? זה בכיוון הזה, אבל מה זה מימיו? המים, מה זה קשור למים? איך העולם נברא בהתחלה? מה היה בהתחלה? לא, אבל אחרי תוהו. כתוב בראשית הייתה, בארץ הייתה תוהו ובוהו וכו', ואז מה היה? בעצם הכל היה מים, עד שבעצם הקדוש ברוך הוא, מה הוא עשה? באיזה יום? מה? ביום, מתי הקדוש ברוך הוא הבדיל את המים ועשה, יש ארץ ויש מים, באיזה יום זה היה? יפה, זה היה ביום השלישי, נכון? אז בעצם הקדוש ברוך הוא הבדיל את המים מהארץ, ועכשיו, והארץ קיימת בכדי שיהיו בני אדם על הארץ, נכון? עכשיו, אם התורה לא הייתה ניתנת, אז הקדוש ברוך הוא כבר תכנן למדוד את המים, הכוונה יש פה רמז, להחזיר שוב את העולם, שהכדור הארץ יהיה מים ולא יהיה יותר, לא יהיה יותר ארץ. כן. נכון, לא, מבול זה מבול, זה משהו רע, מבול השחית, פה לא, דובר על הרעיון הזה, כאילו לא יהיה יותר רע. עכשיו, בוא נראה עכשיו עוד פעם את תחילת המדרש, אני קורא עוד פעם, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לישראל, עמד ומדד את הארץ, זה מה שכתוב בפסוק, שימו לב, זה הפסוק שלפניכם, עמד וימודד ארץ, מה זה נקרא? שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה והוא מדד את הארץ. מה זה אומר? אז מה זה עמד וימודד ארץ? מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא מדד את הארץ, פירוש הדבר. אם כשאין תורה, הקדוש ברוך הוא מודד את המים. אז כשיש תורה, הקדוש ברוך הוא מודד את הארץ. מה זה אומר?
אז
שיש מה? בזכות שעם ישראל קיבל את התורה יש מה? אז יש ארץ ואין מים. הכוונה ארץ מובדלת מהמים. אני כל פעם עושה את כל המדרש. בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא ייתן את התורה לישראל, עמד ומדד את הארץ ונתן את התורה במדבר בפרסיה. וכיוון שלא קיבלו מות את העולם את התורה, כבר היה העולם חוזר למדידת מימם, אילולי ישראל שקיבלו את התורה. זאת אומרת, בזכות זה שעם ישראל קיבל את התורה, יש את הארץ, והמים לא חזרו. זה מה שכתוב פה. שמה? לא. למה? איך את רואה את זה? כן, אבל פה, לא, אבל פה פשט המדרש הוא מכוון לומר שבזכות התורה יש ארץ. אם בלי התורה, המים היו חוזרים לחסות את הארץ. זה מה שהמדרש שלו. את יכולה להגיד שזה אותו רעיון, בסדר, שזה מקביל. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא יהיה תורה, לא יהיה כדור הארץ. נכון, זה נכון, מבחינה זו זאת תורה. לא, 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 לא קשור, לא, לא. רק הרעיון שבלי תורה העולם לא קיים. זה הכוונה. המים חוזרים ואין אין, אין יותר, אין יותר כדור. אין יותר את הארץ, כן? עכשיו אני רוצה, אני קורא בתוך השפת אמת, זה דברים מאוד יפים, בואו נצא לדרך. בעניין זאת התורה, זאת החיה אשר תאכלו, ובפסוק כתוב בהמשך, התורה מסיימת את העניין הזה של המחלות האסורים, התורה מנמקת את זה, כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. הוא יעמוד על זה. ובמדרש עמד וימודד ארץ. חבקוק, עיין שם כל העניין. וכבר כתבתי במקום אחר, כשבחר הקדוש ברוך הוא בבני ישראל, והוציאנו ממצרים, שהיה שם בירור הנפשות, מתערובות טוב ורע. הרי כשהקדוש ברוך הוא, בוחר בעם ישראל, ומוציא אותנו ממצרים, מה המשמעות הפילוסופית הרעיונית שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים? עד עכשיו היינו בתוך מצרים, היינו מעורבבים בתוך מצרים, היינו כמוהם, ועכשיו הקדוש ברוך הוא בורר אותנו בפינצטה ומוציא אותנו ממצרים. מה המשמעות של הדבר? מה זה? מה פירוש הדבר? מה יש? איזה מהלך יש כאן? הבדלה, יפה, אמרת את זה בחצי סימן שאלה, להגיד את זה בוודאות, לא לגמרי סימן של החצי זה היה. אני קורא עוד פעם, דכבר כתבתי במקום אחר, שבחר הקדוש ברוך הוא בבני ישראל, והוציאנו ממצרים, והקדוש ברוך הוא, כמו שאת אמרת, מבדיל אותנו ממצרים, פירוש הדבר, שהיה שם בירור, נכון? מה זה בירור? לברור הנפשות, הקדוש ברוך הוא עכשיו בורר אותנו, מתערובת טוב ורע. היינו מורבבים עם המצרים, עם המצרים, ועם ישראל הוא טוב, והמצרים בחינה של רע, ועכשיו הקדוש ברוך הוא בורר את הטוב מהרע. אומר השפת אמת, התהליך הזה של הבירור היה בעוד מישורים. איך? כמו כן נעשה הבירורים לא רק בהבדלה של עם ישראל ממצרים, אלא בכל הבריאה. מה? ונתייחד ארץ ישראל מכל המקומות. זאת אומרת, זה לא היה רק, אנחנו רגילים בחסידות, יש אשן. מה זה ראשי תוות של אשן? עולם, שנה, נפש. מה זה עולם, שנה, נפש? עולם, מה זה? מקום, שנה, זה. זמן ונפש, זה בני אדם, נכון? יפה. אז פה מה היה? הקדוש ברוך הוא בירר נפש, הוא בירר את עם ישראל מנפשות מצרים, בירור של הנפש, זה הנון של האשן, ומה הוא עוד בירר מתוך האותיות של האשן? מקום, שזה העין, זה העולם. וכמוכן נעשה בירורים בכל הבריאה, ונתייחד ארץ ישראל מכל המקומות. בסדר, נכון. אבל בינתיים ישבו שם כנענים, נכון? אז בינתיים ארץ ישראל לא התנהלה לפי החוקיות של ארץ ישראל, בינתיים היא קרויה ארץ כנען. אבל מתי היא נהפכת, היא מתנהלת לפי החוקיות של ארץ ישראל, ברגע שהעם ישראל נכנס לשם, נכון? יפה. וכמוכן, עוד בירור, אז אמרנו, עם ישראל מבורר, ארץ ישראל מבוררת, ומה עוד? וכמוכן, נתייחדו המינים תאורים מבעלי החיים. זה מה שכתוב בפסוק. מה כתוב? שימו לב בתחילת הקטע, זאת החיה אשר תאכלו, כי אני השם המעלה אתכם. פירוש, שימו לב, הבנה חדשה בפסוק, כמו שעכשיו העליתי אתכם, עשיתי לכם בירור, ואתם מובדלים משאר העמים, מה עוד מובדל? החיות, זה מה שכתוב. זאת החיה אשר תאכלו, למה? כי אני השם המעלה אתכם. באותה הזדמנות שהעליתי אתכם, ביררתי אתכם, הבדלתי אתכם, אני מבדיל גם את החיות, זה הבדלה. הוא יסביר מיד, קודם כל מה מותר. רגע, נו. זה נכון, אבל עדיין, זה צודקת, נוח עשה את הבדלה, אבל עדיין לא היה איסור של מה לאכול ומה לא לאכול. האיסור של אכילה מתחיל פה. מה? לא, עוד לא הגענו לזמן. לא, מתי דיבר, אנחנו רק עוסקים בנון ובעין. כמו כן, התייחדו המינים תאורים מבעלי החיים, שזה עיקר הגאולה, נכון? עם ישראל נגאל ממצרים, אבל שימו לב איפה הגאולה מופיעה. היא מופיעה בעם, היא מופיעה בארץ, בחיות. מה זה הגאולה? שלא להיות נאסר, לא להיות אסור, כן? כבול, בתערובת הרע, שזה התערובת הזו, יש לנו דוגמה של תערובת שלילית. מה הדוגמה של דברים, שמחברים שני דברים שהם בעייתים, מה הם? כלאיים. מה זה הלשון כלאיים? מלשון? כלא. מלשון בית הכלא. כי דעית בזוהר הקדוש פרשת קדושים. אומר השפת אמת, כמו שכאשר זורעים שני דברים שהם אסורים ביחד בזריעה, זה נקרא כלאי מלשון כלא, כך גם כל המאכלות האסורים נקראים אסורים. למה הם אסורים? מלשון אסיר, כלא, בית הסוהר. והגאולה היא שהקדוש ברוך הוא גואל את הדברים מהמאסר, כן? זה לצאת לחורין מהמאסר. אני קורא את זה עוד פעם. אומר, שזה עיקר הגאולה. מה הגאולה? שלא להיות נאסר. איפה כאן הכלא? הכלא הייתה תרובת של טוב ורע. ועכשיו הקדוש ברוך הוא גואל את הטוב מהרע, הוא משחרר את הטוב מהבית סוהר, שזה הרעיון של כליים, תערובת, שזה בעצם כליים מלשון כלא, כדיתה וכו'. וכל המזון, נו, מה זה כליים? נכון, ערבו. למה קוראים לזה כליים? כי עכשיו הם כלואים, אחד בתוך השני. אז השפת אמת לוקח את המושג הזה ומרחיב אותו, הוא אומר, כל דבר שהוא ביחד, שמורבב, טוב ורע, הוא נקרא אסור. אתה ראה לזה שזה נקרא אסור, הוא לקח מהתניה. התניה כותב, למה עבירה נקראת איסור? כי אתה אסור בתוך כוחות התאומה. משם הוא לוקח את הרעיון הזה. אם שאל, אז אני מחדד. אז הוא אומר בעצם, הגאולה שאתה בעצם מתיר את האסור. מה? היה תערובת שהייתה, הטוב היה אסור בתוך הרע, והקדוש ברוך הוא עכשיו מתיר את זה. הוא מבדיל את הטוב מהרע. עכשיו שימו לב. הוא אומר ככה, וכל המזון של בני ישראל, המזון בא משורש החיות. זה גם בעל התניא מדבר על הדבר הזה. בעל התניא אומר ככה, יש, נתן לכם טיפת רקע, ממש במשפט אחד. אומר דבר כזה. הבעלי חיים המותרים, הם באים מקליפת הנוגה. קליפת הנוגה זה תערובת של טוב ורע. מיד נסביר. אבל מה שיותר חשוב לדעת, שהבעלי חיים האסורים, הם באים, זה נקרא שלושת הקליפות הטמאות. זה המקום הכי הכי נמוך וטמא. זה נקרא שלושת הקליפות הטמאות. קליפת הנוגה היא נקראת הקליפת הרביעית. הגדרה של קליפת הנוגה זה טוב ורע מורבבים. מחלות אסורים, אין שם שום טוב, לכן זה שייך לשלושת הקליפות הטמאות, זה רק רע. זה רק רע. בסדר? אוקיי. עכשיו, שימו למה הוא כותב. כל המזון של בני ישראל, בא משורש החיים. המזון הכשר, שורש החיים. זה לא לגמרי מסתדר עם בעל התניא, כי בעל התניא אומר שהמזון הכשר שייך לקליפת הנוגה. נוגה זה טוב ורע מורבב. הוא קורא לזה שורש החיים, אבל כנראה הוא מתכוון לטוב שנמצא בתוך הקליפת הנוגה. אבל בכל אופן, עכשיו נעזוב את בעל התניא, נדבר שורש החיים. וכתיב, עיני, אנחנו אומרים זה באשרי יושבתך, בתילים קוף ממי, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. נכון, רצית זמן, עכשיו אנחנו מגיעים לזמן. בעיתו. כזאת אומרת, הוא נותן את האוכל בעיתו, ודרשו חז"ל, לכל אחד את מיוחד, הכוונה בהשגחה פרטית. והאמת, עיני כל, מי זה עיני כל, אליך יסברו, מי זה עיני כל, נקראו בני ישראל, שהם מצפים אליו יתברך. עם ישראל מקבל את הכל בהשגחה פרטית. ולכן, ניתן להם הפרנסה דבוק בשורש. זה בא ישירות מהקדוש ברוך הוא, לא דרך טבע ולא דרך מזלות, אלא הכל בהשגחה מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא דבוק בשורש, זה הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא בעיתו. ולפי זה בעיתו קיי על כל. מה כתוב? כתוב, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן את אוכלם בעיתו, הכוונה לעם ישראל. נכון, זה הזמנים של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא בעיתו של הקדוש ברוך הוא, שזה בא בהשגחה פרטית, זה לא בטבע, זה מקום, זמן קבוע, זמנים של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו אומרים, ואני תפילתי לך השם, את רצון, אלוקים ברוב חזיך, ענני באמת אישך. זה עת רצון של הקדוש ברוך הוא, זה הזמנים של הקדוש ברוך הוא. מה? לא, זה הזמנים של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, זה הרעיון. או? וכתיב בקהלת, שימו לב, ניקעתי לכם את, את הפסוק הזה, אילך ארץ שמלכך נער, אשרך ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו. שימו לב, אני קורא, אילך ארץ שמלכך נער. אז אם מלכך נער זה טוב או לא, זה חיובי או שלילי? זה שלילי. מה זה אילך בעברית במקום אי, איך נגיד? אוי, כן? אוי לך ארץ שמלכך נער, מצד שני, אשרך ארץ שמלכך בן חורים, ושרייך בעת יאכלו. מה זה? מה זה שרייך בעת יאכלו? מה זה מלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו? הוא ארץ ישראל. המיוחד לבני ישראל, כן? ונקרא בן חורין, כמו שכתוב, המעלה אתכם מארץ מצרים. אם כן, ארץ ישראל היא בן חורין, כי היא שונה מכל הארצות, כן? היא חלק מהגאולה של עם ישראל, ברגע שעם ישראל הובדל ממצרים, גם ארץ ישראל הובדלה מכל הארצות, ועל זה נאמר שמלכך בן חורין ושרייך בעת יאכלו, ונתייחד להם ארץ ישראל, שהתבואה הגדלה שם הוא דבוק בשורש, חובר לקדוש ברוך הוא. אתן רואות, השנה אתן יודעות שתמיד לפני שמחת תורה, לפני שאומרים את תפילת הגשם, אז החזאים אומרים שהשנה עומדת להיות שנה שכונה. והשכונה הזאת גם התחילה, אם אתן זוכרות, בתחילת החורף, החודשיים הראשונים הכל היה שכון, לא ירד גשם. אתן זוכרות שאמרנו שצריך להתפלל יותר טוב, לא היה גשם. אתן יודעות איזה כמות שנתית כבר ירדה עד עכשיו? תשיבו טוב. 130% מהכמות השנתית, לא הממוצע, השנתי. שנה מבורכת ביותר, וזה שנת השמיטה. כן, זה שנת השמיטה. וארץ וכולי, אשר עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית השנה. הכל בארץ ישראל עם השגחה מיוחדת. זה מה שכתוב בפסוק, אשרך ארץ, מה זה ארץ? ארץ ישראל שמלכך בן חורין, כולם בני חורין, כי אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. ושרייך בעת יאכלו, ונקרא בן חורי כמו שכתוב, המלא אתכם ארץ מצרים, ונתייחד להם ארץ ישראל, שהתבואה הגדלה שם הוא דבוק בשורש. ונפרש עוד, כי הוא ההפרש, הכוונה ההבדל בין השפע הבא בימי המעשה, כי תמיד בימות המעשה אז הכל בלבוש יותר טבעי, שהוא על ידי צמצום בטבע וגשמיות, ובגלל שבימות החול זה יותר בטבע, מופיע בלבוש של טבע וגשמיות, ומזה ניזון גם כל העולם, כי העולם ניזון מארץ ישראל, ובמיוחד מארץ ישראל בלבוש בימות החול שמופיע בלבוש הטבעי. וזהו שמלכך נער, ושרייך בבוקר יאכלו. כי באמת, בכל יום, השם יתברך מחדש בטובו מעשה בראשית. אך בשבת, כן, כתוב, בכל יום השם יתברך מחדש בטובו מעשה בראשית. אך השבת כולו טוב, כמו שכתוב טוב להודות להשם במזמור שיר ליום השבת, ולכן בשבת לא כתיב בבריאת העולם, לא כתיב אי ערב אי בוקר. לכן, מה כתוב? אשרך ארץ שמלכר בן חורין הוא יום שבת מנוחה, ושרייך בעת יאכלו שהוא יום שכולו טוב ועת רצון לשם. זה עת רצון, זה שבת. כן, אז אם בקודם, מקודם הוא דיבר באופן כללי על ארץ ישראל, עכשיו הוא נכנס לתוך חלוקה פנימית, וגם בתוך ארץ ישראל יש דרגות. יש ימות החול ויש את שבת. ובשבת זה דרגה של עת רצון לשם. כן, מאיפה הוא לקוח? מה שאנחנו אומרים במנחה, ואני תפילתי לך השם, את רצון אלוקים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. השבת זה את רצון. ארץ ישראל באופן כללי זה את רצון, כי ארץ ישראל זה בן חורין, זה מלכך, כן? אשריך ארץ, אשריך ארץ, שמלכך בן חורין, זאת אומרת שארץ ישראל, הכל פה בן חורין, כי אנחנו משוחררים, הכל קשור לקדוש ברוך הוא. ויום השבת מיוחד לבני ישראל. הנה, ביקשת זמן, נכון? יפה. נעזרת בסבלנות, שבני חורים ויכולים להיפרד מן הגשמיות. מה מיוחד בשבת? אנחנו פחות מרגישים את המחוברים לגשמיות. מה הכוונה? איך רואים בשבת פחות מחוברים לגשמיות? א', כי בשבת יש לנו איזה איסור? למתת מלאכות. מה הרעיון של למתת מלאכות? מה זה למתת מלאכות? זה היצירה הגשמית, נכון? בשבת אין יצירה, שום דבר, אנחנו נחים מיצירה. זה א', וב', יש לנו את הנשמה היתרה. אז ממילא אנחנו בעצם מתרוממים מעל הנטיות הגשמיות. כמובן שביום כיפור, שזה שבת שבתון, אז לכן זה נקרא, הרמב"ם קורא לזה הלכות שביתת עשרה, אנחנו שובתים לגמרי, מנותקים לגמרי מהגוף, אין אכילה, אין שתייה, אין שיחה, אין סנדל, מנותקים לגמרי. בשבת אנחנו מנותקים, בצורה משמעותית, אבל לא כמו ביום כיפור. נכון? אז זה בין. כן. נכון, אבל הרעיון בשבת, אנחנו מחוברים לקדוש ברוך. ארץ ישראל, זה הכל השגחה פרטית. זה ארץ של השגחה, זה הכל ארץ ששייכת לקדוש ברוך הוא, נכון? פשטה גמדה, ארץ ישראל, היא לפעמים מתרחבת, לפעמים היא מתקפלת, פשטה גמדה, לפעמים היא מתגמדת, לפעמים מתפשטת. אין משהו קבוע בארץ ישראל, כי הכל פה זה השגחה. אמרתי לכם פעם, אתם צריכות לנסוע באוטובוס, ויגידו לכם שהאוטובוס צריך להגיע בשעה 11. או שהוא יבוא לפני 11, או אחרי 11. ב-11 הוא לא יהיה. באירופה, אתה יכול לכוון את השעון לפי הרכבות. אם יגידו לך שהרכבת תבוא ב-11 ו-3 דקות, זה יהיה על השנייה. על השנייה. זה הגויים. אצל עם ישראל זה לא עובד כך. אנחנו לא חזקים בזה, כי זה לא הכוח שלנו, בטח לא בארץ ישראל. פה אתה צריך כל הזמן לפנות למעלה, לכתובת למעלה, לקדוש ברוך הוא. מי שאין לו את, איך אמר פעם, בן גוריון אמר פעם, שמעתם על בן גוריון? הוא אמר, מי שבארץ ישראל לא מאמין, הוא לא רציונל, הוא לא ריאלי. אתם שומעות את הפרדוס? פה אי אפשר בלי אמונה. זה לא הולך בלי אמונה. אתה לא יכול להסתדר בלי אמונה. חייב ללכת פה עם אמונה. אם אין לך אמונה, אתה לא מתאים לך. יהיה לך בעיה. זה משהו, זה שבת, זה ארץ ישראל. אלא שבתוך ארץ ישראל גופה, יש דרגות. יש יום חול, יש שבת. כמובן, אם כבר שאל, אז ברור שבארץ ישראל, כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין, אחד מארץ ישראל הוא כמו שניים מבבל. כי פה, מי שחי פה, הוא חי במציאות של אמונה, דבקות, מקום אחר לגמרי מה שבחוץ, בחוץ הארץ אתה הרבה יותר באווירה של חומר, של טבע וכו'. פה אתה חייב לחיות עם אמונה. זה חלק מהרעיון של ארץ ישראל. בסדר רבותיי, אנחנו מיושרים. אני מכין אתכם לקראת השבת בירושלים. שירושלים זה קודש קודשים. במיוחד שיהיה לכם שבת עם כל מיני דברים יפים, כן. נו.
שבקום לא
כתיב
היא ערב, למה זה
כאילו... מה זה ערב?
כאילו לא פה?
שפת אמת, נכון, הוא סביר במקומות אחרים, שכחתי להגיד לכם. ערב זה תערובת של טוב ורע, בלילה זה תערובת, וביום זה אור. בשבת אין, לא כתוב ערב, כי בשבת הכל אור. שבת זה יום אור, תזכרו, כתוב, ויברך אלוקים את יום השביעי, אומרים חז"ל במה הוא בירך אותו, אינו דומה מאור פניו של יהודי ביום חול, למאור פניו בשבת. בשבת זה יום של אור. ליהודים יש אור מיוחד. מאיפה בא האור הזה? מהנשמה היתרה. וסיפרתי לכם שלפני כמה שנים, השעון שבת שלנו התקלקל, ואמרתי לאשתי, זהו, אנחנו יותר לא משתמשים שעון שבת. למה? כי לא יכול להיות שביום שכולו אור, אז יש לך שעון שבת, אתה קם באמצע הלילה בשתיים, כל הדירה חשוכה. זה לא מתאים לשבת. לכן גמרנו, מזה כבר, אני לא יודע, זה כבר יותר מחמש, כבר הרבה יותר, שבע, שמונה שנים, אין שעון שבת, אתה קם בשתיים, שלוש, בלילה, ארבע, בלילה, כל הדירה מוארת הרבה יותר ביום חול, כי יום חול לפני שאנחנו הולכים לישון מחבים את האור, נכון? שבת, כל הדירה מוארת, זה נפלא. אז אם אני מתרואה באמצע להיעלם איזה קושייה טובה ואני צריך ללמוד לעיין, אני קם, הכל מואר, אפלה מפל. זהו, זה שבת, זה יום שבוע. בסדר, אבותיי? עשית פעם תה מיוחד, הוא תמיד טוב, עוד יותר טוב. מה עשית פה הפעם? נכנס פה סוד. פעם התארחתי אצל איזה משפחה קרובים, אז הם שאלו אותי, הבת שם שאלה אותי, מה אתה רוצה? אני אומר, תעשי לי תה חסידי. אז היא אומרת לי, טוב, תה חסידי, החסידים מכינים לעצמם תה לבד, אז תכין לעצמך. אני גם לא יודע מה זה. שאלה זה טעם משהו, מתיקות של חסידות. ואז הוא אומר, ויום השבת מיוחד לבני ישראל, שהם בני חורין, מה? ויכולים להיפרד מן הגשמיות. וכמו שייחד בזמן השבת קודש לבני ישראל, הבדלה, הנה, אז עכשיו ראינו הבדלה, השן, עולם שנה נפש, עולם מקום, שנה זמן שבת. נפש בני ישראל כולל גם בעלי חיים, שזה חלק מהנפש. וכמו שייחד בזמן שבת קודש של בני ישראל, זה הזמן, כן, בעולם ייחד ארץ ישראל לבני ישראל. וכל זה, מתי התחיל המהלך הזה? המלא אתכם מארץ מצרים. פה התחיל תהליך ההבדלה. מתי קיבלו את מצוות השבת? מתי? מצוות השבת, מתי קיבלו? לא, כשיצאו ממצרים, איפה? אבל איך קוראים למקום הזה? במערה, יפה. הצלת את כבוד המחזור. כן, בעולם ייחד ארץ ישראל לבני ישראל, שהשפעתה מהשם יתברך בעצמו, כמו שכתבו חז"ל בפסוק, ביום נותן מטר ושולח מים על פני חוצות. בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא נותן את המטר, ומה זה שולח מים על פני חוצות? הוא בחוץ לארץ. איך? שולח. השפת אמת מדייק, מה זה שולח? שליח. כבר לא השגחה פרטית. על ידי שליח, תראו, זה דיוק יפה, זה דיוק חזק מאוד. מי זה השליח בחוץ לארץ? איך? יפה, לכל אומה יש שר בשמיים, זה השר שלם בשמיים, ולעם ישראל אין שר, הכל השגחה של הקדוש ברוך הוא. כמו כן, ייחד בנפשות בני ישראל, סליחה, כמו כן ייחד בנפשות בני חורין, הוא מסביר פה עכשיו את כל האשם, אותם שיש להם דקות בשורש החיים. מי זה? עם ישראל. עם ישראל, כן, הקדוש ברוך הוא הבדיל את כל מה שקשור לעם ישראל, ארץ ישראל, בעלי חיים, שבת, עכשיו הכל מובדל. מה? כל שייך לקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, השבוע הייתה הלוויה של יהודי שהוא היה בדרגה שלימד אותנו מה זה באמת יהודי שהוא קודש קודשים, כולו מובדל לקדוש ברוך. נשמה כזו נופלת לעולם אחת לכמה דורות. יהודי שכל שנה עובר על כל התורה כולה. אתם יודעות מה קרה השנה, בגלל שזה שנה מעוברת, הרי תמיד מתי הוא עושה את הסיום על כל התורה, הוא תמיד עושה את זה בערב פסח, הוא בחור היה. אבל השנה זה שנה מעוברת, אז עושה את הסיום חודש לפני זה, בפורים. גמר את הסיום, בא אליו המלאך, אמר זה או זה. עושה את הסיום. עכשיו כל שנה עושה סיום על כל התורה. מה זה כל התורה? כל הבבלי, כל הירושלמי, כל התוספתות, כל המדרשים. איפה יש לנו דבר כזה? יהודי שיודע את כל התורה כולה, לכן קראו לו שר התורה. והכל בפשטות. בפשטות, בפשטות, בפשטות. שום גינונים, שום דבר, הכל בשיא הפשטות. עכשיו מתחילים לצאת סיפורים. יש הרבה סיפורים שהכרנו, כמובן, משך כל... תמיד סיפרו עליו סיפורים. אבל עכשיו מתחילים לצאת סיפורים פשוט עזויים. ואני חייב לשתף אתכם סיפור שראיתי בוואטסאפ של אשתי לפני כמה שעות. אמרתי, סיפרתי את זה לכמה רבנים, אמרו לי, זה סיפור של קודש קודשים. ואני חייב לספר למלכם, כשאני ראיתי את הסיפור הזה, התחלתי לבכות. זה בכי של נשמה, כן? הנשמה רואה משהו אלוקי חזק עם יד בו. סיפור היה כזה. בחור, הוא ישיבה, יקר וטוב. הגיע לגיל השידוכים, התחיל לצאת, ובחורות מאוד התרשמו ממנו, והייתה לו בעיה גדולה, הייתה לו צלקת גדולה בפנים. הבחורות אמרו, שמע, אנחנו מאוד רוצות, אבל קשה לנו להתחתן. הבחור היה חסר אונים. מה עושים ב-30 שנה האחרונות? מי שאין לו פתרון, הולכים לבית של רב חיים, ברחוב רשב"ם בבני ברק, כולם ידעו את הכתובת שלו. בא לרב חיים, אצלו הכל הלך בשניות, כן? לא... אמר לו, רב חיים, תקשיב, הבחורה הבאה שאתה פוגש, אתה הדבר הראשון שאתה עושה, אתה מדבר איתה על הצלקת. אמר, איך, מה? זה עושה. להתראות, שלום. אחרי כמה ימים, הוא פוגש בחורה. אמר לי, תקשיבי, את חושש לי צלקת? רב חיים אמר לי, כל אחד דם איזה רב חיים, רב חיים אמר לי, שאני חייב קודם כל לספר לך את הסיפור של הצלקת, כי הוא אמר, ספר לה למה יש לך צלקת. ואז הוא אמר לה סיפור כזה, אמר, תקשיבי, כשאני הייתי נער, היום אני כבר בגיל של 20 פלוס, שהייתי נער, הלכתי ברחובות ירושלים, ואני שומע פתאום, ערבי רודף אחרי בחורה, ורוצה לפגוע בה, הבחורה צועקת, ואני אמרתי, אני חייב להציל את הבחורה הזאת. ואני נאבקתי עם הערבי, הוא שלף סכין, עשה לי חתך גדול, עשו לי ניתוחים, רופאים אמרו, יותר מזה אי אפשר, והצלקת הזאת תשאר לך לכל אחד. הוא מספר לבחורה את הסיפור הזה, והבחורה מתחילה לפקוט. מה קרה? הוא אומר, זאת תקשיב, אני הבחורה. אני כבר מחפש אותך 10 שנים, מי הבחור שהציל לי את החיים. אני רוצה להגיד לך תודה. היא אמרה, אתה יודע מה? אתה הצלת לי את החיים, אני רוצה בעל כזה. והם התחתנו. והם התחתנו בתשע"א, לפני 11 שנה. אני אומר, הסיפור הזה, זה פשוט מדהים. זה רוח הקודש, ממש זה רוח הקודש. איך הקדוש ברוך הוא מגלגל, זה הכל, זה רוח הקודש. ואתה רואה את יד השם, כן, זה סיפור פשוט מדהים, מדהים. וככה יש סיפורים הזויים, הזויים. אתה רואה בן אדם שהוא כל כולו רק תורה, ועוד פעם תורה, ותורה, ותורה, ותורה. כל דקה מנצל ללימוד תורה. הבן שלו סיפר בהלוויה, דרך אגב, אנשים שואלים, אתם רגילים לרבנים, מעבירים שיעורים, איפה הוא העביר שיעורים? אז תכניסו לכם לראש, הוא לא העביר שיעור בשום מקום. הוא לא העביר שיעור, הוא לא העביר שיחות, הוא למד. יש כאן כאלה. מי היה כזה? הדוד שלו, החזוני, שהיה אותו דבר. שום שיעורים, שום דבר, הוא לא בנו לשיעורים. הוא לא בנו לשיעורים. אבל גם החזוני שהיה. אבל בשנה שאבא שלו נפטר, אבא שלו נפטר לפני 33 שנה. הייתי בוחר את זה היטב. באותה שנה, הוא העביר שיעור לילוי נשמת אבא על ירושלמי. כל פעם, כל מוצאי שבת, למדו כמה דפים מושלמים. אחרי שעברה שנה, אז הוא הפסיק את השיעור הזה. הבן שלו, זה שספידו סיפר, הוא שאל, אבא, למה אתה לא ממשיך את השיעור חשוב, ירושלמי? מי יודע ירושלמי? מי יודע? אז רק אתה יודע, בוא... הוא אומר, אני לא יכול. אין לי זמן להכין את השיעור. הוא אומר לו, אבא, כמה זמן אתה מכין את השיעור הזה? אז הוא אומר לו, דקות מאוד יקרות. הוא אומר לו, כמה דקות? זה 4 דפים ביותר. אמר לו, אני מכין את השיעור הזה 5 דקות. וזה יותר, 5 דקות האלה, זה חבל לי על הזמן. אני צריך את הזמן הזה. תקשיבו טוב, 5 דקות, לכין שיעור. מישהו אחר לכין, שהוא 4 דפים בירושלמי, זה לא 5 שעות, זה 5 ימים לכין. 5 דקות, הוא עבר על זה כבר 200 פעם, כן? אבל 5 דקות האלה חשובות לו. אמרו בשעתו על החתם סופר, אמרו, איך הוא נהיה גדול בישראל? אמרו מ5 דקות. למה 5? הוא ניצל כל דקה. אז הוא סיפר גם בלוויה הבן, שאשתו הרבנית בת שבע, שהייתה בת של הרב אלישיב, הגדול, הכינה לו כל יום ארוחת צהריים. אז הוא בא מהכולל, הוא היה למד בכולל, בחזוניש. מה זה כולל חזוניש? שם כולם בני 90, זה כולל חזוניש. אנשים שלומדים כבר 80 שנה, 90 שנה. הם שם כולם תלמידי חכמים גדולים, גדולים, גדולים. הוא היה בא, אחת שרמת המוכנה, אבל היה לו כלל, הוא לא מתחיל לאכול בלי שאשתו יושבת לידו. אוכלים ביחד, בלי שהם אוכלים ביחד. לפעמים התעכבה, אז היה דקה, דקה וחצי, הוא קם ללמוד. לא היה אצלו שנייה לא מנוצלת, אין דבר כך. אז קשה מאוד להבין איך אדם כזה חי בתוכנו, בדור שלנו, כן? הוא לא ידע אפילו איך קוראים לרחוב שהוא גר. הרום שלו היה כל הזמן רק בתור. לא יקרה משהו. זה מזכיר לנו, זה דרגה של תנאים, של המוראים. הם קוראים לנו סיפורים על המוראים ותנאים. קשה לנו לקלוט איך בדור שלנו היה אחד כזה. יש לנו כל כך הרבה סיפורים. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור, שלא התפרסם, זה סיפר לי אחד, שהוא שמע את זה השבוע. עדיין סיפור שלא כתוב. היה לפני בערך 40 שנה, היה בחור אמריקאי, בחור ישיבה שלמד פה בארץ, הוא היה צלם, הוא אומר, אני רוצה ללכת לעשות תמונה מרב חיים, אולי זה היה לפני 30 שנה. הוא בא לרב חיים, והוא בדיוק יוצא החוצה מהבית עם צלוחית של חלב, לתת לחתולה ברחוב, לתת אותו. הוא אומר, וואי, יש לי תמונה יותר טובה מזו? לתת, לראות רב חיים נותן חלב לחתולה, ולעשות כותרת ורחמיו על כל מעשיו. מצוין. זה היה בלילה, הוא עושה צילום, אבל המצלמה עשתה פלש, אתם יודעים מה זה פלש? כזה, או, רב חיים נבהל, הוא נבהל, אז גם הצלם נבהל, זרק את הפילם, ברח כל עוד נפשו וזהו זה, בלי תמונה. אוקיי. בינתיים הבחור הזה התחתן, נולדו לו ילדים, והבן שלו נהיה בר מצווה. אז הוא אמר, לפני שהוא נכנס לבר מצווה, בואו, כנראה כשהוא היה פה בארץ, הוא אומר, בואו ניכנס לרב חיים, לקבל ברכה לבר מצווה. רב חיים רואה אותו, הוא אומר, אני מחפש אותך כבר 20 שנה. למה? אני רוצה להגיד לך, שאל תחשוב שבגלל שאתה צילמת אותי, אני מקפיד עליך. לא מקפיד עליך, הכל בסדר. אני כבר מחפש לך 20 שנה להרגיע אותך, שלא תחשוב שאני כועס עליך. הוא בכלל לא ידע שרב חיים ראה אותו. איך הוא זכר את זה? ולמה הוא זכר? להגיד לו, אני לא מקפיד עליך. אז אתם מבינים מה מדובר פה? זה דברים שקשה לנו להשיג. אנחנו רק יכולים להסתכל, להשתומר, וואי, כמה יש לנו לעשות פה בעולם הזה, אף פעם לא נגיע כמובן לדרגות האלה, אבל מה יש לנו לראות, איזה מושגים, איזה קנה מידה. אבא שלו היה ענק בתורה, קהילות יעקב, הוא היה גדול לדור של דור הקודם, החותן שלו, הרב אלישי, והדוד שלו, חזון איש, לא, חזון איש מה? חזון איש, תקראו עליו, תקראו קצת ספרים על החזון איש, זה היה דמות מופת החזון איש. ואני חושב, כמובן הוא קיבל המון מאבא שלו, אני חושב, אבל הרבה מהאבהות הזו שהיה לו, שהוא עיר פנים לכל יהודי וקיבל את כולם, והלך לסנדקאות, הוא קיבל לזה הרבה מהחזון איש. אתם לא מבינות, החזון איש, איך אכפת לו מכל יהודי? אתן לכם שני סיפורים קטנים. יש לי בבית ספר מאוד טוב, זה נקרא חוזה מליטה לחזוני, שחיבר את זה מישהו שהיה בן בית שם, הרבה סיפורים מדהימים. אז אני אתן לכם שני סיפורים. סיפור אחד, היה פעם זגג, מימים מהם, איך הזגגים מכרו את הסרוכית שלהם, עברו מבית לבית, אתה צריך אולי חלון, אז, כן, לא, באינטרנט. הוא בא לחזוני, שאומר לו, אני לא מצליח למכור את הסרוכית שלי. אז יש אמרנו, בסדר, תשאיר את זה פה, תבוא עוד יומיים, זה בסדר. אחרי יומיים הוא בא אל החזון איש, חזון איש נותן לו את הכסף, כך. מה הכל נמכר? איך הוא אומר, זה בסדר. אלה רבני זמן, ואתה מדי אל דמות, בסדר, זהו. השכנים סיפרו לו, שהחזון איש עבר מבית לבית, למכור את זה. פשוט הוא עצמו הלך למכור את זה. סיפור אחד. סיפור שני, זה מופיע גם בספר שיש לי בית החוזה מליטה. פעם החזון איש הלך עם עוד איזה מישהו שהיה קרוב אליו, הלכו ברחוב, הלכו ברחוב, ותוך כדי הליכה, החזון איש פתאום מעט את ההליכה. ואחר כך הוא חזר ללכת רגל. אז הוא שאל אחר כך, הרב, מה קרה פה? אז הוא אומר לו, אתה לא יודע? הוא אומר לו, לא. מה? אתה ראית שלפנינו הלך אדם נכה? אם הייתי עובר אותו, זה היה מזכיר לו שהוא נכה. תראו, מה זה רגישות של גדולי ישראל? זאת אומרת, העטנו את הקצב, לתת לאותו נכה ללכת לאן שהוא רוצה, ואז הלכנו רגלים. סיפר לי מישהו השבוע, היה ילד ששיחק מחבואים, והוא לא הצליח להתחבא, והוא בכה, הוא בא לחזון איש, אמר לו, הרב, אני לא מצליח להתחבא מהילדים, תעזור לי. חזון איש יצא איתו החוצה, מצא לו מקום מחבואים. ילד יהודי. מה סיפרו על הרב, על רב חיים קניבסקי? סיפרו בלוויה, הרי אנשים, מלא אנשים כתבו לו שאלות, כי זה היה זכות להתכתב איתו. עכשיו איך הוא היה עונה? הכל בגלויות, היום פה לא היה לו זמן לכתוב, היום פה, היום שם, בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב הוא אחד מהגאונים הגדולים הרוגוצ'ובר, היו שואלים אותו שאלות, הוא אומר, עיין, 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 זהו. אז הייתה תקופה שהייתי תלמיד של הרב גוסמן בירושלים, אחד מהגדולים של הדור הקודם, אז הרב גוסמן סיפר, הוא בגיל 20, היה דיין בבית דין בווילנה של רב חיים אויזר, שהיה מאה, אחי עזר. היה לבית דין התלבטות מאוד גדולה, שאלו את הרגוצ'ובר, הרגוצ'ובר שלח להם תשובה, עיין, 20 עיינים. ראש הבית דין, הרב חיים אויזר, אמר לרב גוסמן, שאני למדתי אצלו, אני משחרר אותך מהבית דין 10 ימים, לפנח לי את כל הגלויה הזאת של עיין, 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 עיין. שבינו מה זה כל העיינים האלה. אז רב חיים, בדבר הזה היה כמו רוגוצ'ובר, עיין, 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 עיין. אחד הפעמים הוא אמר לבן שלו, תקשיב, תהילי, אתה חושב שאני לא יודע שאת השאלו הזו והזו, זה שואל ילד קטן, זה שאלה של ילד קטן, אבל אני עונה לו בשביל להעסק אותו בתורה, זה עושה לו טוב, שהוא אוהב ללמוד תורה. האכפתיות מכל ילד ישראל, מכל איש ישראל, זה המיוחד של תולי ישראל. זה המיוחד. אדם שהיה חשוב לו כל דקה, כל ערב מקבל קהל שעה ושעתיים. אלפים עוברים דרכו. לוקח אחריות על ניתוחים, על בעיות הכי קשות. בתוך מה? אהבת ישראל. זה גדולי ישראל. זה אהבת ישראל אבל אמיתית, שבא מהנשמה. כי הנשמה היא מחוברת לשורש, מחוברת בכנסת ישראל, בנשמת ישראל. אז כדאי, תעקבו עכשיו בימים הקרובים, בתחיצו המון סיפורים, סיפורים מדהימים. אתם בטח גם שמעתם את הסיפור הזה של החגב, נכון? אבל יש לחגב הזה המשך מאוד מעניין. היה על זה, סיפר לי מישהו השבוע, שידור ברדיו. שימו לב לסיפור. דיברה שם חוזרת בתשובה, שבימים ההם, הם גרו בתל אביב, היא ובעלה, הם היו שכים לבוהמה, לכל האנשי האומנות הללו. סיפרה, היה להם רב מבני ברק, שענת להם שיעור, והוא סיפר להם לפני 20 שנה, ויותר סיפרו החגב. תראה, סיפרו החגב ידוע כבר, כולם מכירים את זה הרבה שנים. אז הרב הזה גם סיפר את זה. בעלה, אמר לי, אשתו תעזבי, אני לא מאמין לכל הסיפורים האלה. תוך כדי זה שהוא אומר, אני לא מאמין, מופיע להם בתל אביב חגב על החלון. הוא אומר לו, תסתכל מה יש פה, מה תעזבי? החגב הזה ישב אצלהם שבוע, על החלון. עד שבעלה אמר, זהו, אני מאמין, אם הוא אברך מאוד חשוב בעלה. הוא חזר בתשובה דרך החגב הזה, שתבינו, מה החגב הזה עושה? כמה סיפורים יש לכם. עכשיו נגמור באיזה חצי קוריוז, ואני מקווה שתבינו את זה. בשעתו, שהוא התארס עם הבת של הרב אלישי הגדול, אלישי, שנפטר גם, בסך הכל הוא נפטר לפני, אני לא יודע, 8 שנים, בגיל 102, הרב אלישי, שהוא היה גם מחותן של רב שלמה זלמן אוירבך, אמר לו, תקשיב, תדע לך, השידוך שעשינו לבת שלי בת שבע עם רב חיים, זה מקח טעות. אמר לו, אבשה, אתם מקרוא את המושג הזה מקח טעות? נכון? מה זה מקח טעות? שחשבתי דבר אחד, נתברר. אז אמר לו, למה זה מקח טעות? כי לא ידעתי, לא העליתי על דעתו, על דעתי שהוא תלמיד חכם כזה גדול. אתם לא מבינות את זה. זה מקח טעות, אבל בצורה חיובית. רוצה לומר, זה מושגים מלחתים, זה בדיחות של תלמידי חכמים. שנסו לצחוק, גם אתם לא מבינות את זה. הוא אומר, זה מקח טעות, כי לא ידעתי שהוא כזה תלמיד חכם גדול. רוצה לומר, ששמע, זה גדלות של... לא עלינו על דעתנו, שבגיל, אז הוא היה בן כמה, הוא השתדך, אני לא יודע, בגיל 22, שלא זוכר את הגיל, זה תלמיד חכם, בקנה מידה מטורף. אז מספרים באמת שהם התארסו, היא הייתה אמורה לבוא אליהם בשבת, כשהוא היה בחור, וחוזר הביתה, אז אבא שלו שואל, הקהילות יעקב הסטייפ, הוא אומר, איפה בת שבע? הוא אומר, לא, היא לא באה. חיכיתי לה בתחנה, היא לא באה. אז מיד שלחו מישהו, מה התברו שם בתחנה? ולמד, הוא לא שם לב איפה. אז באו, נסו, הביאו אותה, מצאו אותה בתחנה. אז מה שאני אומר לכם, רבותיי, תדעו לכם, רב בסדר גודל כזה, גם הגנה גדולה מאוד על הדור, והגנה הזאת הלכה השבוע. וזה מחייב כל אחד מאיתנו, לתת איזה משהו קטן, הגנה קטנה לעם ישראל, שיהיה לנו את ההגנה, כי אנחנו חיים במציאות מורכבת ולא פשוטה. ראיתם מה קרה שבוע גם באזור בר שבע, אז כל אחד תן משהו קטן, ביחד, הקטן הזה זה משהו, תהיה הגנה גדולה. בדי כזה הוא מגן על הדור, הגנה על הדור, עם תורה כזו. אבל תעקבו אחרי הסיפורים, תראו, בטח יתפרסמו עכשיו עוד סיפורים מדהימים ועוד, לראות מה זה הגדלות הזו של תורה, ותורה, ותורה, ותדעו לכם שהוא כילד, הראש שלו לא עבד, הוא לא קלט שום דבר. ואבא שלו בכה עליו, התפלל, והוא הלך לדוד לחזון איש, ואמר, תתפלל. הילד לאט לאט נפתח לו הראש, ונפתח, ונפתח, ונפתח. ותראו מה יצא. מה זה יצא? מסברים את אחר, אותו סיפור היה עם הרמב״ם. תסתכלו על הביבוגרפיה של הרמב״ם, בגיל 12 הוא לא קלט שום דבר. ואל תיחסו על אבא של הרמב״ם, הוא זרק אותו מהבית, הוא אומר, אתה לא יודע, אתה לא לומד, אתה לא שווה לך מהבית. והרמב״ם נזרק מהבית, והוא הלך לבית כנסת, ובכה, ובכה, והתפלל, שהקדוש ברוך הוא יפתח לו את הראש. ביום אחד, אבא שלו עובר ליד בית כנסת, והוא שומע, ילד מעביר שיעור, אבל מה זה שיעור? מי זה הילד הזה? מסתכל, זה הרמב״ם. זה הרמב״ם הגדול. תראו כמה זה גם, זה אמור לתת כולנו חיזוק, לאיזה מרחק אפשר להגיע ברצון, כן, להבין ולהבין. הוא היה חוזר וחוזר וחוזר וחוזר, חוזר. כל גדולי ישראל, כל מיני חוזרים, איך הם יודעים כל התורה? חוזרים, חוזרים, חזור, חזור, חזור. הוא אומר לרב משה פיינשטיין, אגרות משה, הוא חזר על הסס, 625 פעם. 625, במושה פיינשטיין. ענקים, ענקים, ענקים. שכל החיים שלהם זה רק תורה. אשרינו שיש לנו כאלה גדולי ישראל, זה נפלא. זה נפלא ביותר. תורות טובות, ובעזרת שם שיהיה לכם שבת שלום. הפעם יש לכם טרמפים טובים, אתם לא צריכים ברכה של טרמפים. זה בדיוק מסמל אותו, שרואה פשוט פשוט, זה הנקודה, רב חיים, ככה זה אלומים גדול, גדול רבן משמו, גדול שמו מרבן, השם יותר מהתוארים, רב חיים, זה בדיוק מה ש... זה העניין. אני זכיתי לפני כמה שנים, איזה בוגר של הישיבה עשה ברית, הוא היה הסנדק, ואני אמרתי את הברכות, ועמדתי לידו. אז הקשרתי אליו השבוע, אמרתי לו, אלי, תעשה לי טובה, תמצא לי בבקשה את התמונה, אני רוצה את זה בבית. זה משהו מדהים. הוא הבטיח לי, עדיין לא שלח. אני שגע אותו, אל תדאגו. ברוך אתה, נכון, בוא נפשר את הבת קצת, כמו שבראת, נפש כל חי, ברוכי העולמים.
בנות, מי שהיא שמה לב שזה נראה שם כמו קרואסון, אני היחידה שלא שמה לב.
Wait. לילה טוב.
שלום, שלום. שלום וברכה. טוב שהגעתי בזמן, אני יכול לשמוע עוד כמה סיפורים. זה טוב מאוד, טוב מאוד. מכיוון שהלילה יש גם כבר שעון קיץ, נצטרך קצת טיפה לתמצת את העניינים. אבל בדרך חשבתי, לפעמים הקדוש ברוך הוא יש לו את השיטות שלו למחות כנגד הממשלה. עד שעושים שעון קיץ, היה היום, עכשיו היה ברכב, היה כתוב 4 מעלות. הקדוש ברוך הוא אומר את דברו. לא חשוב, לא חשוב. לא משנה. זה דברים פוליטיים, תעזבי, לא חשוב. בכל אופן, אנחנו בפרשת שמיני, מכיוון שפרשת צו חלה מפורים, לא היה שיעור, רק נאמר ממש בכמה מילים את העניין של פרשת צו. פרשת צו בעצם עוסקת בתפעול של הקורבנות. אם פרשת ויקרא, שבה כן עסקנו, עוסקת ברשימת הקורבנות, עולה, מנחה, שלמים, חטאת ואשם, לפי בסדר הזה, פרשת צו עוסקת בעצם בשני דברים, א', באיך עושים את זה, מהו סדר ההקרבה, אופן ההקרבה, מי מקריב, איך מקריבים, ואחר כך גם בחינוך של הכהנים. פרשת שמין, ואולי באמת רק נקודה אחת, מאוד מאוד מודגש פרשת צו, הנושא של התמיד, פעמיים, פעם אחת, אש תמיד, הוא כתב המזבח לא תכבה, וזה בעצם אומר שצריכים לתפעל את המזבח, מזבח העולה בער באופן תמידי. זה אומר שכשלא היה, זאת אומרת, אם יש קורבנות כמו ברגלים, אז אין בעיה. אם אין קורבנות כמו בניח סתם יום חול רגיל, אז היו פשוט שמים עצים על המזבח כדי שיש. וממנה גם הדליקו את המנורה, מהאש הזאת. וגם יש מנחת תמיד, מנחת כהן גדול, זה גם כמנחה שהיא תמידית, חצי בבוקר, חצי בערב, תמיד. והעניין של התמיד, כמו שקצת אני חושב שכן הזכרנו, נכון, כן הזכרנו קצת, על העניין של התמיד. יש הבדל בין תמיד לבין כל הזמן, נכון? מה ההבדל?
תמיד זה משהו מהותי, כל הזמן זה פרטים,
הרבה דקות כאילו. תמיד זה משהו שהוא קבוע, ויש משהו בקדושה שכשהיא קבועה, כשיש אש תמיד, זה אומר הרבה יותר מאשר כל הזמן. ואנחנו יודעים שבקיצור של העניין של קורבן תמיד, עולה תמיד, הרב כותב זה כנגד תולה, שיש כוח משיכה של האדם, של הגוף כלפי מטה, ולכן לפעמים ישנה שחיקה תמידית, וכנגד זה בית המקדש יש כוח משיכה כלפי מעלה, זה סוד, הסוד של התמיד, שהוא מושך את האדם ואת האומה כלפי מעלה, כדי לאזן את המשיכה כלפי מטה. לכן כתוב שמשחרה בית המקדש, כל יום מהחורבן הוא גרוע מחברו, כתוב ככה בגמרא. כל יום קשה מחברו, למה? כי אנחנו שוקעים, הולכים ושוקעים. ובניין בית המקדש הוא בעצם מה שיאזן לנו את הניסיון הזה, כי יהיה גם קורבן תמיד שהוא עולת, הוא מעלה באופן תמידי. אז זה ככה ממש במילה, לגבי פרשת צו. פרשת שמיני עוסקת בעצם בשני חלקים שוב. החלק הראשון זה כמובן חנוכת המשכן בפועל, אחרי שאנחנו צובנו